לעבור את הקיר. כתבתו של מורן שריר, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. מודיעין עילית ממוקמת באחד האזורים היפים ביותר משני צידי הקו הירוק. ביום שמש קר, הדרך לעיר צופה בכל הירוק שערי בנימין ויער בן שמן יכולים להציע. בעיר עצמה הבנייה צפופה. בניינים נמוכים מאבן ירושלמית, תלמוד תורה וסניפים של שוק מהדרין ופגי, הזרוע החרדית של הבנק הבינלאומי הראשון. אמהות דוחפות עגלות וילדים מתרוצצים בכביש. בכניסה לבניין של אתי קצבורג, ברחוב נתיבות המשפט, חדר המדרגות מלא בעגלות תינוקות וסקיות חטיפים על הרצפה. 19 שנה אני גרה בעיר הזאת וסובלת בשקט, אומרת קצבורג. למה סובלת? כי זו לא עיר שמתאימה לי כל כך. היא חרדית מאוד מאוד, עם כל הניואנסים החרדיים. ראש העיר פעם אמר לי משפט אחד שנורא מתאים. את 2021. העיר הזאת לא. בתוך הדירה של משפחת קצבורג, השנה הרבה יותר קרובה ל-2021. על הרצפה בסלון שטיח עם הדפס של זברה, ועל הקיר ציור שקיעה בספארי עם צלליות של פילים. במטבח, שדומה קצת לפינת קפה במשרד הייטק, קיר לבנים ועליו שלט שמזכיר לחיות, לאהוב, לצחוק. ובכל זאת קיר אחד בסלון עמוס בספרי קודש, ומולו מדף עם פמותי כסף, גביע קידוש ותשמישי קדושה, שכאילו באים להזכיר לנו שאנחנו בבית של משפחה חרדית. קל לשכוח את זה כשמדברים עם קצבורג. היא לובשת שריג אדום בוהק מעל חולצת ג'ינס וחצאית עם הדפס ענק של חטלטול. הגרבונים אדומים גם הם, ובסופם נעליים אדומות בגזרת דוקטור מרטינס עם דוגמה של פרחים. באוזן אחת עגיל פלסטי גדול בצורת ג'ירפה, ועל אצבע אחת טבעת עצומה עם יור של דמות יפנית. על הציפורניים, מיקי ומיני מאוס זהירים. אתי קצבורג בולטת בנוף של מודיעין עילית, לא רק בזכות הליפסטיק, השריג והגרבונים האדומים. קצבורג, בת 39 ואם לחמישה ילדים, בין הגילים 9 ו-18, שמופיעה במלחמות היהודים, סדרת התעודה החדשה שביים רון כחלילי להוט 8, על היחסים בין החברה החילונית לשלושת הזרמים הדתיים המרכזיים בישראל, עוד על הסדרה בעמוד 6, היא אשת עסקים ויזמת. היא מלווה עסקים קטנים, נותנת להם ייעוץ עסקי, שירותי פרסום, שיווק ונוכחות דיגיטלית. בנוסף לכך היא מרצה וכותבת, פעילה ברשתות החברתיות ובעבר שידרה ברדיו קול חי. אנשים אומרים לי, אנחנו לא מצליחים לאכול את הקונפליקט, כי אני סוג של קונפליקט, אבל אני מבינה שאני מייצגת דור חדש, דור כלאיים. אז את לא חריגה? את חלק מתנועה? אני חד משמעי חלק מתנועה. יש המון כמוני. אני אולי רק יותר מופגנת, יש לי יותר אומץ ואני לא מפחדת לנסות. קצבורג אולי לא יחידה מסוגה, אבל היא בהחלט מהרעותות, הבולטות והאמיצות בתת מגזר שהולך וגדל. האומץ שלה לא מתבטא רק בבחירות החיים, הקריירה והסטיילינג שלה, אלא גם באופן אחד שבו היא מבקרת את החברה שבה היא חיה, חברה שבה היא עדיין מאמינה ואותה היא מאוד אוהבת. אנחנו נוסעים לסיור בעיר. קצבורג נוהגת ברכב חלופי שקיבלה מהביטוח בעקבות תאונה רצינית שעברה כמה ימים קודם לכן, בזמן שהיא, בעלה ואחת הבנות היו במכונית. שלושתם יצאו ללא פגע. היה לנו נס פורים, היא אומרת. אנחנו נוסעים משכונת קריית ספר אל נקודת תצפית גבוהה, לא רחוק מבניין העירייה של מודיעין עילית. הצביון בעיר נורא נורא חרדי. כאילו הרב חיים קניאבסקי, אבל בקיצוני שלו. אין פה שום דתיים לאומיים. גם לא גרם. הם לא מתקרבים לעיר הזאת ובצדק. העיר הזאת על תארת החרדיות. משהו בראש עדיין לא מבין שדברים משתנים פה. אפילו הדורות הצעירים יותר, כבר חלקם יותר מודרניים, אבל אין הפנמה של מי שמנהל פה את העיר שיש איזשהו שינוי. בחברה כל כך קהילתית שבה ברורה חלוקה לפלגים, זרמים, עדות וחיתות, גם אינדיבידואליסטית כמו קצבורג נזקקת להגדרה שבטית. השם הוא חרדית מודרנית, או כמו שהיא קוראת לזה לפעמים בקיצור, בסגנון. יש עוד אנשים שהם בסגנון, לא מעכלים פה אנשים בסגנון. כמה אנשים יש פה בסגנון שלך? מבחינת מודרניים יש איזה 20-30% ומתוכם בסגנון שלי איזה 5%. אני בקיצוני של הקיצוני במודרניות. אני הקו האדום, תרתי משמע. איזה מחיר את משלמת? תראה, אני מרצה לתקשורת, מרצה ליזמים. פתאום הרגשתי שחוסמים אותי בגלל איך שאני נראית. צריך להילחם על כל דבר כי אתה אחר, אתה לא שייך, אתה לא משלנו. לא משנה כמה משלנו תהיה. אתה משלנו אם רוצים ממך כסף לעניים בעיר, אז זה סבבה. אתה אחלה, יש לך כסף, אתה עובד, תביא. אבל די, עד המוסדות. המוסדות לא יקבלו אותנו. איזה מוסדות? תלמוד תורה יש איכשהו אחד שהוא מקבל, שהוא בסגנון. בתי ספר אין להם ברירה כי זה אזורי, אבל התיכון כבר לא. גם לישיבות לא כל כך. מה עושים? יוצאים החוצה. איפה הילדים שלך לומדים? הבת שלי לומדת בממלכתי חרדי בירושלים. לומדים בישיבות שחורות, אבל לא פה, בחוץ. אין חילונים שבטעות גרים פה? אף אחד לא עושה את הטעות הזאת. אנחנו יוצאים מהעיר ונוסעים בנהרי בנימין. הכביש מתפתל בין ההתנחלויות נילי, נעלה ותלמון, וכפרים ערביים כמו דיר קדיס, לשם קצבורג נוסעת כשהיא צריכה לקנות סיגריות ומצרכים. יותר זול מבארץ, היא אומרת כאילו בצחוק. היישובים קטנים ומבודדים, מוקפים נוף בתולי יפהפה. החלום של קצבורג הוא לעזוב את העיר לטובת יישוב חרדי קטן, אלא שכמעט ואין כאלה. תראה איזה יופי הם גרים פה. אנחנו כאילו העיר המכוערת בתוך הדבר הזה. פשוט הייתה אדמה, בנו בניינים להכניס כמה שיותר אנשים, וביי. אין חשיבה על איכות חיים? ניסו קצת. אבל הכל בנוי צפוף, כאילו החשיבה היא בני ברק. בוא תחפש בבני ברק איכות חיים. במלחמות היהודים קצבורג מייצגת את הזרם החרדי המודרני, אם בכלל אפשר לטעון שהיא מייצגת מישהו מלבד עצמה. אני מנפצת סוג של סטריאוטיפ חרדי ואני חרדית לכל דבר. יהיו שיחלקו עליי, יעמדו ויגידו, היא לא חרדית זאת, תראו איך היא נראית. וישר ישפטו אותי כשבפנים אני חרדית לא פחות מהם. בכל מובן. אם זו הלכה, אם זה שמירת שבת, אם זה שמירת ערכי המשפחה, מה שזה לא יהיה. אלא מה? אנשים נורא שופטים מבחוץ. לכן יגידו שפתחתי עיניים, אבל לא פתחתי עיניים. אני חיה על פי האמונה שלי. אני בכלל לא נכנסת לוויכוח הזה, אני מדי אינטליגנטית בשבילו. אחת הסיבות שמאוד קשה לי כאן זה שמאוד שופטים אותך מבחוץ. פעם הייתי נפגעת, היום אני חיה עם זה בשלום. תחשבו מה שתחשבו, זה שלכם. תחנקו עם זה לבד. את חיה בחברה שבה הזהות החיצונית מעידה על הזהות הפנימית. דווקא הסממן החיצוני מאוד מסוכן. אני רואה חסידים שמבחוץ עושים מה שצריך והכל נראה בסדר, וחלקם אני מכירה ויודעת בדיוק מי הם ומה הם. הם אומרים, אני חייב כי יש לי ילדים ויש מוסדות. הם מתחפשים. לחלוטין, אלה שמתחפשים חוגגים בזמן שאלו ששונים מבחוץ הם אלה שסובלים. אנחנו חוטפים בשביל כל אלה שמתחפשים, כי אני לא מתחפשת. זה באמת עצוב. אם באמת רבנים היו יודעים מה קורה בתוך הקהילות שלהם, החבר'ה מתעקשים איתם. תלכו עם הגרביים ככה ועם הפאות ככה. אבל הם לא יבחנו אותם באמת ברמת התפילה או באיזה מועדונים הם מסתובבים. רק בשורה התחתונה. אתה בא לתפילות? אתה בזמנים? אתה לבוש? זהו. קצבורג מספרת שההשתתפות בסדרה הלצה אותה להתמודד עם שאלות ודילמות שהיא אמנם חיה ביום-יום, אבל אף פעם לא הייתה צריכה לנסח במילים. חקרתי, קראתי, הלכתי לאחים שלי ושאלתי אותם שאלות, למשל, מה הם חושבים על ציונות? איזה תשובות קיבלת? שלא אהבתי, תשובות קשות, הם מאוד נגד. ואת? ציונית? קצבורג מתקשה להשיב ולבסוף אומרת, אם הציונות במהות שלה לא מדברת על זה שהתורה והארץ חדם והתורה קודמת להכל, אז אני לא ציונית. את מקבלת לחלוטין את המרות של הרבנים? הרב קניבסקי זה הרב שאני חיה לפיו ומקשיבה לו. כחרדית בשבילי זה סוג של משענת, כי אני מבינה שאני קטנה מדי בשביל להבין דברים. וחברי הכנסת החרדים? זה סיפור אחר. רק במערכת הבחירות האחרונות התחילו לדבר קצת על לובשי החולצות הכחולות, שזה בעצם החרדים היותר מודרניים. אבל זה רק מהשפה לחוץ. אין באמת דברים שהם עושים בשבילנו, אין נציג בסגנון שלי בכנסת שיכול לשרת את האינטרסים שלי. יש מספיק כמוך בשביל שבכלל יביאו נציג? יש מלא כמוני, מלא מלא, וכולם כואבים את הכאב הזה. חברי הכנסת שלנו נתנו לנו להיות צעיר להזזל. כולם צחקו על החרדים, שנאו את החרדים, הפכו אותנו למפיצי מחלות. השנאה כל כך שורשית, בלי שום יסוד. אף אחד מחברי הכנסת לא עמד על הרגליים האחוריות. נתנו לנו להיות צעיר להזזל שוב ושוב בתקשורת. במקום שתעשו חרם צרכני על N12, נתנו ללכלך עלינו בלי סוף. עשו עוול מאוד גדול לחרדים. אבל ראינו איך בבני ברק תלמוד תורה כרגיל והלוויות המוניות? תראה, כחרדית באמת אין לי מה לומר. אני ראיתי את הלוויה הזאת כמו כולם. אני גם יודעת שלא ראיתי את אמא שלי קרוב לשנה ואני שמרתי. ולא רק אני. בסוף היה נוח להראות את התמונות האלה. אם זה לא היה צהוב, הם לא היו מראים. בסוף, כשתעבור אחד-אחד, תראה כמה אנשים שמרו מרחק ומסכות ולא עשו אירועים. אז בסוף נתפסו על חתונה אחת. אין מה לעשות, אנחנו 1,200,000 איש. איך זה אשמת חברי הכנסת החרדים? הם לא צעקו את הצעקה שלנו. הם נתנו שיצחקו עלינו בתקשורת. אפילו את הבית של הרב חיים קניבסקי עשו לליצנות. אנחנו החרדים שכן כל הזמן נאמנו בבית הזה. הם ממתו אותנו מול זה שבעצם מי שמנהל את הבית זה העסקנים, ואנחנו לא מקבלים את הדעה האמיתית של הרב. אתה יודע איך זה כאב לי? ואז אני שומעת שעושים את הרב חיים קניבסקי בארץ נהדרת. אני רואה שלוקחים לי את הרב והורגים אותו על לא עוול בכפו. הרב, מה עשה כל הזמן? ישב ולמד. כשארץ נהדרת עושים חיקוי של הרב קניבסקי, זה פוגע בך? זה קומם אותי בטירוף, זה קומם אותי ברמות. אני למדתי שברבנים לא נוגעים. ברגע שלוקחים את הדבר הזה ופוגעים בדבר שהוא יחסית קונסנזוס בעולם היהודי העולמי, והופכים אותו לדמות במערכון סטירי מטומטם, זה כואב לי מאוד. ממש ממש כאב לי. ולא הבנתי איפה חברי הכנסת החרדים ולמה הם לא גינו ולמה הם לא צעקו. כל הזמן אמרו, תשתקו, תשתקו. האסטרטגיה היא לשתוק. איפה ראית את המערכון? בטלפון. אין לנו טלוויזיה בבית, יש אינטרנט כשר. אבל לא באמת הייתי מסוגלת לראות. מבחינת ההשפעה הציבורית שלו, הוא לא מטרה לגיטימית? בסדר, אני מבינה את הסיטואציה. הוא הפך להיות דמות ציבורית, הכל מובן לי. אבל אני יודעת שאם היו נוגעים באיזה שייך מוסלמי, ולא משנה כמה הוא היה דמות ציבורית, היו מפרקים אותם לגורמים. אז מצד אחד חברי הכנסת לא משרתים אותי באג'נדה שלי, היותר מודרנית, ויחד עם זאת, בכל מה שקשור לערכים החרדים שאני מאמינה בהם, הם לא נשכבו על הגדר בשבילי. את רואה את עצמך מצביעה למפלגה שהיא לא יהדות התורה? לא בעתיד הקרוב. אם לפיד היה קצת יותר נורמלי. לפיד? יש לו דווקא הרבה דברים. אם לא הייתה לו שנאה מוצרת לדת, הוא יכול היה לקחת את החרדים. טמבל. אנחנו מגיעים ליישוב חרשה, בגובה 750 מטר מעל פני הים. מעמדת התצפית, גג הארץ, נשקף נוף לא פחות ממרהיב על הארץ המובטחת. ביום קצת יותר יפה אפשר לראות מאשדוד ועד הרצליה. דממה מעוררת יראה שורה על המקום. תל אביב, רחוקה ומוסתרת על ידי שמי חורף אחורים, מרגישה באותם צהריים כמו כוכב לכת אחר. כ-20 קילומטרים משם, בקומה העליונה של הדירה במודיעין עילית, בנה הבכור של אתי עדיין ישן. היא מספרת שכמו אצל צעירים רבים אחרים, תקופת הקורונה הרפתה את האחיזה של החרדיות עליו. אני מרגישה שהילד שלי זה לא מה שהיה. זה ילד שהיה קם לתפילות וכל זה. ופתאום, יש ישיבה, אין ישיבה. הוא איבד משמעת? ברור, זה משמעת, סדר יום. תלמיד ישיבה לומד כל יום מ-9 בבוקר עד 9 בערב. פתאום, שעות שלמות, הילד היה לבד והיה צריך להתעסק עם עצמו. יום אחד הילד הודיע לה שהוא חושב להתגייס לצבא. כשהוא התחיל לדבר איתי על צבא, חשבתי שקורה לי משהו. מהמקום האימאי, עזוב דת ומצפון. אמא רוצה לישון בלילה. מה עשית? קודם כל הפנמתי את זה. הלכתי ללמוד מקצועית מה זה אומר. הכי קל להיכנס אימפולסיבית בילד ולעשות טעויות ובמשפט אחד להרוס הכל. אתה צריך להיות מאוד עדין, מאוד פוליטיקלי קורקט. הם מנסים אותך. חיברתי אותו עם פסיכולוג, מישהו שמכיר המון חיילים. אמרתי לו שאני אהיה איתו בכל מצב. אני אוהב אותו בכל מצב. נתתי לו כלים שיבחן למה נכון לו צבא או למה נכון לו ישיבה, והוא יבחר. איפה את עומדת בעניין החרדים שמתנדבים לצבא? אני חושבת שהרבה מאוד בחורים שמסתובבים ולא עושים עם עצמם כלום, הצבא יכול לנרמל אותם. ברגע שבחורים מזגזגים ולא לומדים כמו שצריך, אז כן, צבא זה לחלוטין אלטרנטיבה טובה. אבל הבחורים שיושבים ולומדים, אל תיגעו בהם. אל תיגעו בהם. לא לכולם בישראל יש את הפריבילגיה להחליט בשביל עצמם. אני יודעת, וכל אמא לחייל צריך לנשק לה את כפות הרגליים. אני לא יודעת אם הייתי עומדת בדבר הזה. אבל אני לחלוטין מבינה שבחור ישיבה שווה ערך לחייל. על כל חייל חייב להיות בחור ישיבה. מה? בטח. אני חושבת את זה כי התורה היא הערך העליון שלי. זה לא יעזור. המדינה הזאת קיימת בגלל התורה. הייתה הבטחה לאברהם אבינו לקיים את התורה והמצוות בתוך הארץ. תמיד היו חיילים, גם במלחמות של דוד המלך, אבל על כל חייל היה תלמיד שלמד תורה במקביל. את מבינה למה זה מקומם אנשים? בטח שאני מבינה. היא אומרת, את שולחת את הילד שלך ללמוד, את ישנה בשקט, בזמן שהבן שלה נלחם. אבל אמונה זה דבר סלקטיבי. לאנשים שלא מאמינים קשה להבין את זה, אבל תראה, כל המהות שלנו פה בעולם זה לא במקרה. אנחנו חיים פה קודם כל בנס. תראה, נסענו פה עכשיו, ראית כמה ערבים אנחנו מוקפים? ביום אחד הם יכולים לקום. במקרה או לא, היא אומרת את זה בדיוק ברגע שבו אנחנו עוברים במחסום המאויש בחיילים חמושים, מאובזר בגלי מתכות וחלבי גישוש. את רואה? יש מי שדואג שהנס הזה יפעל. קצבורג מחייכת, מבינה את האירוניה, אבל עומדת על שלה. התורה היא הדבר הכי ותיק בכל הדבר הזה. בעיקרון יש מושג שאם תהיה דקה אחת שהתורה לא תלמד, העולם לא יהיה קיים, וזה בוודאות. קצבורג נשואה זה 19 שנה לצבי, שעובד כמנהל רכש בחברה שמספקת אוכל למוסדות. היא גדלה בשכונת רמות בירושלים, בדיוק השמינית מתוך 16 ילדים. אני לא נראית פסטרמה? האב היה תלמיד ישיבה והאם עבדה כל השנים, בין השאר בפיקוח של גני ילדים וכאם בית בבית אבות. איך זה לגדול 16 ילדים? מצד אחד זה מהמם, זה כיף, גדלנו כמו קומונה. העניין הוא שזה נורא קשה לשמור על קשר עם כל כך הרבה אחים ואחיות. קיבלתי יחס כמו שילד אמור לקבל? גדלתי בצורה מאוד מיוחדת ויפה, לא היה חסר לי שום דבר. איך קרה שיצאת שונה? באיזשהו מקום קצת יצאתי מהשטנץ מבחינתם. לאמא שלי היה מאוד קשה, כי היא דור שביעי לירושלים, שורשית. לאבא שלי היה הרבה יותר סבבה עם זה. זה לא היה מרד? תמיד אתגרתי את המערכת, כי שיעממה אותי המערכת האחידה. אז כן, היה איזשהו מרד, אבל לא מוצהר, כי קיבלתי חינוך מאוד טוב, וגם לא באמת היה חסר לי משהו בשביל שאחפש ברחובות משהו אחר. אז עם כל המחיר של זה, עדיין נשארתי במסגרת. למשל, תואר ראשון לא עשיתי. נשים חברות כנסת אצלכם, זה משהו שיכול לקרות בימי חיינו? אם אתה שואל אותי, זה לא יקרה בתוך ג' יהדות התורה. גם פה בא קונפליקט, כי גם אם אני לא פמיניסטית גדולה, זה עדיין נכון שיש תקרות זכוכית. יש המון כבוד לנשים במגזר החרדי. זה לא נכון שיש דיכוי. אבל יש דברים שנשים לא עושות. זה דבר חרדי מאוד מובנה. אז גם אם נגיד ירצו שתהיה אישה בתוך ג' זה פשוט לא יקרה. רק אם יקום משהו אלטרנטיבי. לך אישית מפריע שאין אצלכם נשים מועמדות? ברור שכן, כי יש הרבה דברים שאם הייתה אישה, הם יכלו להיראות אחרת. אני אישית עזבתי את הרדיו כי הבנתי שבגלל שאני אישה, יש דברים שלא יקרו. ברדיו כל חי היו אנשים מהממים, מקסימים, והיה לי טוב שם. אבל שמו לי תקרת זכוכית. הבנתי שיש דברים שאני לא אהיה לעולם. אני לא אהיה מנהלת הרדיו כי אני אישה. יש תקרות זכוכית, שחלקן את מקבלת. מה זה מקבלת? אם בבית כנסת יש עזרת נשים ועזרת גברים, אני לא רוצה לעלות לתורה. אני לא קונסרבטיבית ולא רפורמית, יש הלכה מאוד ברורה. אבל בעידן 2021 יש דברים שמשתנים, והעולם נפתח. גם האינטרנט קיים. אמרת שאת לא פמיניסטית גדולה. נכון. היה את הניסיון של נבחרות, קבוצת נשים חרדיות פמיניסטיות, קצת רדיקליות שאמרו, לא נבחרות, לא בוחרות. מה שלא אהבתי בהן זה את הגישה כאילו אנחנו נכנסים נגד כולם, מדברים נגד רבנים. שזו לא הגישה שלי בכלל. אם הייתי יכולה לעשות את זה עם הרבנים, הייתי עושה את זה, אבל לא נגדם. את אותה מהפכה לעשות עם הרבנים באישור כמו שצריך. וזה משהו שכרגע נשמע קצת אוטופי. לעשות נגדם ולקומם את כל המגזר החרדי עליי בשם הפמיניזם הטהור, אני אגיד לך גם משהו על הפמיניסטיות החרדיות. רוב הקבוצה הזאת, הן התגרשו אחת אחת מהבעלים שלהן. אולי זה לא מעיד עליהן, אלא על הבעלים. אני לא יודעת על מה זה מעיד, אבל בוא, זה לא נורמלי. בינתיים קצבורג מנפצת לעתיקות זכוכית פרטיות משל עצמה. לאחרונה השתתפה בשיעורי משחק בקבוצה המעורבת, חרדים וחילונים, בתל אביב. נפתחתי שם לדברים מטורפים. למה עשית את זה? בשביל החוויה וגם כי רציתי יותר ביטחון כשאני עומדת על במה. רציתי לדעת שבאמת כישורי המשחק שלי זה לא בדמיון שלי. אני אוהבת משחק, אבל אין לי מה לעשות עם זה פה. למרות שהיא מגדירה עצמה חרדית מוחלטת, קצבורג חיה עם רגל אחת פה ורגל אחת שם. בערימת הספרים שהיא קוראת להנאתה, אפשר למצוא את ג'פרי ארצ'ר, סטיבן הוקינג, חאלד חוסייני וגם יומנה של אנה פרנק. היא אומרת בצחוק שאת 50 גוונים של אפור הוציאה מערימה לפני שהגעתי. נצטרך לחיות כאן כל החיים ביחד באהבה רבה, אבל יהיו דברים שנהיה בהם תמיד קווים מקבילים ולא נגיע להסכמה, כמו שלא נסכים לעולמות ההומואים. זה מאוד קשה, זה משכב זכר. מבחינה הלכתית זו בעיה מאוד גדולה. ההתנגדות שלך היא למעשה עצמו או לביטוי הפומבי שלו? כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה בבית שלו. אני בטח לא אחנך את העולם, אבל בטח לא להגיד שזה משהו שהוא אפשרי, קיים, מותר. אני לא אתיר את זה. אבל את לא בהכחשה שזה קיים. ברור שזה קיים. גם בחברה שבה את חיה. זה קיים. פדופיליה קיים אצלנו. בוא, שאני אתחיל לספר לך מה קיים אצלנו, עדיף שלא תדע. בכל מקום יש חולי נפש, בסדר? לא יותר פה או פה. אני לא משלה את עצמי שזה לא נמצא פה בתוך בתים. יש פה גם מה שנקרא בעילות אסורות. יש הכל בתוך הבתים. תודעת המיטו חדרה לחברה הזאת? וואי, זאת שאלה. לא. אני אתפוס פה אברך ברחוב. הוא יכיר את המושג? לא. תראה, זה נושא רגיש. ברוך השם, יש היום כבר קבוצות נשים, ואתה כן יכול לראות קצת ניצנים בתוך הפייסבוק. רק ברשתות החברתיות. בעיתונות, נדה. כלום. לא אונס, לא רצח. העולם הזה טהור. על כל מילה כתובה, אני כפרסומאית צריכה לחשוב שלוש פעמים. היא מספרת על קמפיינים כמעט בלתי אפשריים מבחינת מגבלות הצניעות, כשמשגיח כשרות מטעם העיתון עובר על כל מודעה שלה בשבע עיניים ומחזיר ריג'קטים או פוסל כליל. למשל, קמפיין מודעות לסרטן השד. איך אני מדברת עכשיו לנשים על סרטן השד, כשאני לא יכולה להגיד לא את המילה סרטן, לא את המילה שד? מה עשית בסוף? לקחנו אבא שעמד מול נרות שבת וכתבנו משהו כמו, את רוצה להדליק נרות ולא בעלך. אתה מבין שהיצירתיות מאוד עולה. זה כמו לרמוז על סקס בלי שאתה עושה אותו. ובעניין מה ששאלת קודם, במגזר החרדי אישה לא תלך להתלונן ויש מלא הטרדות. מלא. נשים חרדיות ממשיכות להיות מוטרדות, בפרט כמוני. למה? כי הם רואים בי חרדית מודרנית, אז אפשר להתחיל איתי חופשי. מה שחילוני מבין, הם לא מבינים. הם רואים בך משהו פתוח יותר? הם רואים בי משהו פתוח. הם רואים אותי כותבת, אני מנהלת פרופיל באינסטוש, בטוויטר. הם לא יודעים לעשות את ההבחנה. אז יכול להיות שיש להם פרופילים בדויים בפייסבוק ורבנים וכל מיני אנשים שולחים הודעות. אפשר לקבל אין סוף הטרדות. אני אומרת לך שאני כאישה, לעולם, לא משנה מה יקרה, גם אם אני אעבור אונס, אני לא אגיד. יש לי 5 ילדים, בחברה שלי, איך שאני נראית, ישר יאשים אותי. את יצרת את זה, את אשמה. את עכשיו באה לפקוט על מה? אתה מבין כמה זה חולה? יש גם תופעה של חילונים שמנסים להתחיל עם חרדיות ברשת. המון, זה מסקרן אותם. הם עוברים מאישה לאישה, מנסים. לפעמים זה גם עובד בסוף. אישה לא מספיק חזקה ואומרים לה שוב ושוב כמה את יפה, ואין לה את זה מספיק אין-האוס, קשה לה. הנשים האלה לא ילכו להתלונן. ישאלו אותה למה בכלל יש לה את הדבר הזה בבית. את ובעלך צבי מסונכנים בגישה? בדרך כלל. הוא קצת יותר שמרן. גם אם לא בפנים, בטח בחוץ, מבחינת איך רואים אותי. אני סובלת מהבעיה הזאת שלא מעניין אותי מה אומרים. בחברה שהיא הכי מה אומרים שיש. נכון, לכן מאוד קשה לאכול אותי. ממשפחה נניח של 10 ילדים במודיעין עילית. כמה מתוכם יישארו חרדים? אם אתה שואל אותי, חצי-חצי. החצי הלא חרדי זה נוער שוליים או חילוני ממש? חלקם חזיר ואיש מירת פסח. זה מפחיד אותך? אני עושה את הכל בשביל להימנע מהדבר הזה, כי אני רוצה שהילד שלי יישאר חרדי טוב, ושהוא ידע לשלב דרך ארץ ותורה. אם התורה באה לו טוב, מצוין. אבל לא עם התורה זה לעשות דברים שאני לא רוצה. לא בשם התורה להתנהג בקיצוניות או להתעלל בילד כי הוא לא בא איתך לבית כנסת. תראה, הבן שלי לומד בישיבה שהיא לא קונסנזוס. הוא לא נראה חרדי, בשום מקום לא מקבלים אותו כמו חרדי. להפך, אומרים, הוא יצא ככה בגללה. מנסים להאשים אותי על איך שהוא יצא. ואין יותר גאה ממני בבן הזה. הוא ילד מדהים. יש הרבה משפחות שילדים יוצאים בשאלה וההורים מנתקים איתם קשר. אני מכירה אנשים שאיבדו את הילדים שלהם. את יכולה לדמיין מצב כזה? לא, אני אעשה את הכל בשביל שזה לא יקרה, ולא משנה כמה הוא יפגע בי. יוצא לך להגיע לתל אביב? כן. את מרגישה שם בנוח? מאוד. למה אתה חושב שאני ארגיש לא בנוח בתל אביב? לא חושב, שאלתי. תראה, לא תמיד. כשמתחילים לתקוף את החרדים ולסנוע אותם, אז כן, זה לא נעים. לא תל אביב כסמל, כשאת יושבת בשדרות רוטשילד. נורא נוח לי, למרות שיהיה לי מאוד קשה לראות שם דברים שהם לא תמיד... יום אחד ישבתי בקפה ברוטשילד וראיתי, איך הם נקראים? טרנסג'נדרים? היה לי קשה מאוד לראות את זה. את גם עלולה לראות גברים מתנשקים. אז כן, זה עושה לי אי נוחות. וגבר על אופניים בלי חולצה? לא. לעבור את הקיר, כתבתו של מורן שריר, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.